מאזינים כולם לכל עם ישראל.
אמן ואמן, כבוד הרב, בערך עוד שבוע וחצי, ימי החנוכה הקדושים שיבואו עלינו לטובה, כבר מתכוננים, כבר צריך איזה שהם דגשים לחשוב עליהם ולהתכונן לימים הללו.
בוודאי ובוודאי, ימי חנוכה הם מיוחדים במינם, אף על פי שחנוכה ופורים, כך כותב רבנו הארי, הם מדרבנן, מה שאין כן בשאר המועדים, פסח, סוכות ושבועות שהם דאורייתא, ולכאורה הם במדרגה פחותה, אבל מעלה יתרה יש בהם. פורים זה יום גדול שבו ניצל עם ישראל כולו מכליה ומאבדון, והיום הזה הוא סימן לדורות ולדורי דורות. גם נרמז בפרשה שלנו, יעקב אבינו מתפלל, הצילני נא מיד אחי, הצילני נא מיד, ראשי תיבות המן. התפלל שננצל מידו של המן הרשע. חנוכה גדולה, יש לה מעלה יתרה על יתר החגים, שהיא 8 ימים, מה שאין כן בשום מועד. אפילו סוכות, יש לנו רק 7 ימי הסוכה, והיום השמיני הוא שמיני עצרת, מה שאין כן חנוכה הוא 8 ימים. ואלה 8 ימים של הלל והודעה, בהלל גמור, עם ברכה מתחילה ועד סוף, ולימים מאוד קדושים שאפשר מהם להמשיך שפע, קדושה וטהרה לכל השנה כולה. בנוסף לזה יש בהם שמירה מעולה, כמו שמובא בספרים הקדושים, והגאון חידה מביא בשם הראשונים, רב יהודה יחסיד והרוקח ועוד, שהימים האלה בהדלקת הנרות יש שמירה גדולה, ולכן נהגו לומר אחרי הדלקת הנרות, והיא נועם יושב בסתר עליון את כל המזמור הזה, שהטעם הוא שכל האותיות א' ב' ישנם, מופיעות הם בתוך המזמור, חוץ מאות אחת, והאות זן, אות השביעית, לא מופיעה ביושב בסתר עליון. לומר לך שמי שאומר מזמור זה כהלכה בימי החנוכה, בכוונה לא ישלוט בו שום כלי נשק ושום חרב ושום דבר רע, לא ישלוט עליו. מכאן רואים את השמירה העצומה שיש לנו כתוצאה מימי החנוכה לכל השנה כולה. השם יתברך יעזור לנו שנזכה לקיים מצוות ההדלקה כדת וכהלכה, אם זה בשמן ראוי ופתילות נכונות, וגם בזמן הנכון עם פרסומי ניסה במקום הנכון, כמו שצריך, אנחנו ובני ביתנו בכל עם ישראל כולו. תודה.
כבוד הרב, עוד שאלה בעניין החנוכה לגבי השמן, שמן למאור בלבד, שמן שיכול להיות גם למאכל?
תראה, יש הידורים. מעיקר ההלכה, כל השמנים קשרים לחנוכה. אפילו נפט, שהוא פסול להדלקת נרות שבת, להדלקת נרות חנוכה, מותר. אז בוודאי שמצד ההלכה, שמן למאור, מה שמוכרים בשווקים, הוא כן קשר. אבל יש בו צד, מי שרוצה להדר, אנחנו הרי אלה שקונים את השמן הזה, למה הם קונים ולא שמן קנולה? כיוון שהם מחפשים שמן זית. אז אם אדם מחפש שמן זית, ראוי היה לחפש את השמן הטוב, המובחר, הנקי, הצח, הראוי לאכילה, בלי חומציות, ובעיקר לא מזויף. כי לצערנו השוק מוצף בשמנים מזויפים. בפרט שמן למאור, אני בדקתי את זה בשנים עברו, ואני יודע את זה גם מהשנה הנוכחית, שהרבה שמן למאור שנמצא בשוק, שנמכר במחיר מוזל, הוא בכלל לא מכיל שמן זית. לכן הנפש היפה תתרחק מדברים שכאלה ולא לקחת אותם. אלא אם כן יש איזה שמן של חברה ידועה ומפורסמת ובדץ גדול שעומד מאחרי זה, שבאמת הבדץ בדק, לא שהבדץ רק נותן חותמת גומי, אלא שבדקו את זה כדת וכהלכה, זה משהו אחר. אבל על פניו, מי שרוצה להדר, מה זה בסך הכל לחנוכה חצי בקבוק שמן הולך? לא צריך להדליק כל הלילה. מספיק כמה שעות כל לילה, 4-5 שעות, נדליק משמן זית טהור, ראוי לאכילה, קטית, כמו שצריך, ובעזרת השם תהיה לנו שנה טובה ומבורכת.
אמן ואמן. נפנה אל המאזינה הראשונה, אסתר מנתניה, בבקשה.
שלום, כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
אני רציתי לשאול בנוגע לשיר השירים. אני קורא אותו, לא יוצא לי זמן, אני לפני החשיכה, אז אני כבר עושה את זה לפעמים כבר שבעלי אפילו חוזר מבית הכנסת. אם זה אפשרי או לא?
אני לא מבין למה שבעלי חוזר מבית הכנסת, במקום לעשות קידוש, את קורא שיר השירים.
לא, אני אומרת, אם זה אפשרי.
למה לא, זה לא נכון.
היא לא מצליחה, אז היא יכולה אחרי זה?
שמעתי אותך. אבל מצד דרך ארץ, סליחה שאני אומר, ושלום בית, ובית מתוקן, שהבעל חוזר מבית הכנסת, צריכים כולם להיות במצב של היקון, מחכים לשבת קודש, עושים את ההקפות סביב השולחן, מברכים על עצי בשמים, אומרים שלום עליכם, אומרים אשת חיל, לא כתוב שצריך לומר שיר השירים. שיר השירים, גבירתי הנכבדה, לא חייבים לומר בערב. אפשר לומר שיר השירים מהצהריים. היום חצות, היום זה ב-11:25. בבוקר, ב-11:25, אפשר לקחת פסק זמן של 10 דקות, סוגרים את כל הטלפונים, את כל תחנות הרדיו, ואת כל תחנות השידור, למיניהם. גם את החלליות. ולוקחים שיר השירים וקוראים פסוק פסוק. מה הסוד של שיר השירים ולמה צריך לקרוא אותו דווקא ביום השישי? הרוקח הוא שיסד את המנהג הזה. מפני שמי שאומר שיר השירים ביום שישי ניצול מגיהנם, שבשיר השירים יש קוף י' ז' פסוקים, 117. גיהנם שולט בשבוע 117 שעות. למה? זה רק 6 ימים בשבת הוא לא עובד, זה שובת, זה דבר ידוע ומפורסם מששת ימי בראשית. ובנוסף, כל תפילה ותפילה מ3 תפילות כל יום, שעה ומחצה לא עובד גיהנם. כמובן בזוהר ומובן במדרשים. תורידי 4.5 שעות ליממה, מ6 ימים כפול 24, נשאר סך הכל 117. עכשיו תקחי שיר השירים, תשבי תקראי. אז אם מי שרוצה דווקא לקרוא שיר השירים, יקרא ביום, לא חייב לקרוא אחרי מנחה, ולא אחרי קבלת שבת, ולא בחשיכה, ולא ספק חשיכה, אלא ביום. וזה באמת כך היה מנהג. הרב יסוד ושורש העבודה היה קודש קודשים. הוא כותב שהוא היה נוהג כל יום שישי בחצות נוטובל, יוצא מהמקווה, כלומר ב-11:30 בבוקר זה חצות, ולובש לו בגדים לבנים כמלאך השם צבאות, ולוקח שיר השירים וקורא אותו מילה במילה בחשק גדול, זה הדבר הראשון שהיה עושה בחצות היום. ולכן אנחנו, יש לנו הרבה זמן שמבוזבז לחינם, לחינם, ממש לחינם. ביום שישי הוא יום קדוש מאוד, וכל רגע מיום שישי הוא נפלא. בשבת אפשר לקרוא פרשת השבוע עם פירוש ראשי, אפשר לקרוא עם פירוש רשב"ם, פירוש אבן עזרא, פירוש רמב"ן, לקרוא מדרש רבה על הפרשה, כל כך יפה, מענג את הנפש ומעדן את הנשמה ומחיה את הגוף. יש הרבה מה לעשות ביום שבת. אז אנא, כשיר השירים לקרוא מוקדם. תברכו ותצליחו.
תודה רבה, יישר כוח. אסתר מאשקלון, בבקשה.
שלום
עליכם,
כבוד הרב.
הלו.
שלום עליכם כבוד הרב.
שלום וברכה רבה.
ירוש עמכם בטוב ו...
אמן לכן לכם.
בעזרת השם, חיים טובים עד 120. כבוד הרב, אני קודם כל רוצה לבקש רפואה של מעלה אחי לחיזוק הגוף והנפש, מרדכי בן חיה מרים.
אמן.
תודה רבה. ועכשיו בקשר להפרשת חלה שכבוד הרב הסביר לנו שבוע שעבר, רציתי לשאול שאנחנו כבר עושות הרבה שנים את אותו נוסח כמו שהיה לנו שלוקחים את החתיכה כביצה בערך, משהו כזה.
אז זה טעות.
רגע, בפעמים האחרונות, זאת אומרת שנים האחרונות כבר אנשים אמרו גם מארבע פינות, רציתי לשאול
כבוד הרב.
אני הבנתי מה שכבוד הרב
יזכור. אז אולי תאפשרי לכבוד הרב להשיב לך בבקשה.
זה טעות, לא ארבע פינות ולא כביצה ולא ככותרת הגסה. פירור קטן בגודל שועית, כיוון שזה הולך לשריפה, בזה יוצאים ידי חובת הפרשת חלה, ולא ארבע פינות שלא ימציאו לנו כל מיני דברים. אסור על כל מה שיש בתורה, מה שחכמים לא אמרו לנו ולא כתבו לנו, אסור לעשות. וכך אנחנו צריכים תמיד ללמוד להיכנע בפני מה שהתורה הקדושה אומרת. אומרים לנו על הן הן ועל לב לב, לא גורעים ולא מוסיפים. יש הפרשת חלה, לא צריך להכביד ולהמציא לאנשים, לשגע אותם מארבע פינות ותתחיל לשאול, ומה עם הסיר עגול ומה עם הקדרה מרובעת והיא משולשת. אנחנו לא עסוקים במרובעים ולא בארבע פינות העיר, אלא בהפרשת חלה, ובזה תצאו ידי חובה, והשם יתברך יקבל את המצוות שלכם ברחמים וברצון, ותתברכו בכל מלדה מטר.
כבוד הרב, נאמר כאן שהשואלת התכוונה לכך, האם היא צריכה לערוך התרת נדרים?
לא, זה מנהג טעות, לכן אמרתי לה מראש טעות, וידוע ומפורסם בשולחן ערוך, שכל מנהג שנהגו אותו בטעות אינו צריך התרה.
תודה רבה, יישר כוח. אילן מצפת, בבקשה, שאלתך.
שלום לכם הרב.
שלום, שבת שלום.
האם מותר להחזיר מזוזה שנפלה בשבת?
להחזיר?
כן.
מה? לא שמעתי, מה?
מזוזה שנפלה בשבת.
יו.
האם מותר להחזיר אותה?
אז תראה, קודם כל את המזוזה בוודאי שאסור להניח, להשאיר על הרצפה ברגע שהיא נפלה, משום כבוד המזוזה. אין היא חמורה כמו תפילין, שבתפילין לא עלינו, אם נפלו מידו חייב להתענות יום אחד, אבל במזוזה לא ראינו שתקנו תענית על נפילת מזוזה. עכשיו השאלה, במה היא הייתה אחוזה המזוזה? אם היא אחוזה במסמרים ובכל מיני דברים שהם מוקצה, אז ודאי שיש כאן מוקצה וזה אסור. ואם המזוזה הייתה נאמר מודבקת באיזה דבק פלסטי, וכמו כאלה שיש להם דבק דו צדדי משני צדדים, והוא מחזיר את זה והוא לא צריך לקבוע את זה, יש אמנם רוצים לומר שיש כאן שתי בעיות. בעיה אחת שזה מחובר לקרקע ואני כאילו בונה, וכל מה שאני מוסיף על הקיר זה כאילו בניין, אבל זה לא דומה, זה לא בטל לגבי הקיר, המזוזה יש לה חשיבות לפני עצמה. אבל שרוצים לומר, אתה עושה פה תיקון, שכן הבית הוא אסור במגורים דירה בלי מזוזה, ועכשיו אני מתקן אותה שנותן לה מזוזה. אבל גם זה אפשר לדחות, שכן לפי ההלכה בשולחן ערוך, עד 30 יום לגור ערי בלי מזוזה מותר. לכן, אם המזוזה זה רק עם דבק ולא צריך להוסיף דבק, ולא להדביק ולא לעשות איזה דבר, מי שמחזיר יש לו על מה לסמוך. ואם לא, אז יניח אותה עד מוצאי שבת, מוצאי שבת יתקן אותה וישים אותה כהוגן. ברוכים תהיו.
ישר כוח. כעת אל שאלתו של יוסף מבני ברק, בבקשה.
שבת שלום כבוד הרב.
שבת שלום ומבורך.
השאלה שלי בעניין בפתיחת אליהו, בקטע האחרון קם רבי שמעון פתח ואמר, אז בסידורים הראשונים כתוב לך שמגדילה בגבולה וכו', אבל בסידורים החדשים קוראים לך גדולה ותפארת בנצח ועוד, האם יש צורך לגמור את הכל או מספיק להגיד הגדולה וגבולה וכו'?
יפה שאלת, שאלה חשובה מאוד. בזמנם הדיו היה יקר והכתיבה הייתה יקרה, וגם הדף, הנייר היה מאוד יקר. שזוכר פעם לפני 40-50 שנה להדפיס ספר זה היה אותו מחיר של בניית דירה, של קניית דירה. היום הדפסת ספר הפך להיות דבר מאוד זול. לכן תמצא הרבה בחזל, גם בגמרה שלנו, הרבה פעמים בגומר, והרבה פעמים לא מובן מה הגמרא רוצה, אין ראייה מהפסוק שאליה, מפני שאנחנו לא יודעים את סוף הפסוק. כך לימדונו רבותינו ביותנו עוד ילדים רכים, שכל מקום שכתוב וגומר, תגיד את כל הפסוק. לפעמים אנחנו לא יודעים, כי לצערנו לא תמיד לימדו אותנו את כל התנך. לצערנו בתלמודי התורה לא מלמדים תנך שלם. זה חיסרון גדול מאוד מאוד. וחבל שאדם גדל, ונהיה אפילו תלמיד חכם, לפעמים מדבר ברבים, ולא ידע לומר פסוק הלכתו, אלא גיבובי מילים. זה חיסרון גדול מאוד. אז לימדו אותנו, כשאתה לומד גמרא ובגמרא כתוב חצי פסוק וגומר, תאמר את כל הפסוק. זאת אומרת, הדרשה פעמים תהיה מהספה של הפסוק. אשרי השם ותכה וגומר. מה זה וגומר? תמשיך את הפסוק, תגמור. עוד יעללוך הסלע, שם, משם באה הדרשה. וכן על זה הדרך, במדרשים רבים יש. הדר הוא דכתיב, הדר הוא דתמה, הדר הוא דאמר, דלת, יש שם ראשי תיבות. אותו דבר. צריך לומר את הפסוק בשלמותו. ולכן הערה יפה וחשובה הערת, ששם באמת רבי שמעון שעמד לומר, הוא הזכיר את כל העשר, את כל השבע הספירות הנזכרות שם בפסוק, ויברך דוד, לך אדוני הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד, ככל בשמיים ובארץ. זה הפסוק. ושם יש את כל השבע הספירות, כמו שהזוהר עצמו דורש אותם, גדולה זה חסד. רק שינו את זה, עד זמן הרמק היו קוראים לה גדולה, כל המקובלים. בא רבנו הארי עליו השלום, וקרא לה חסד, ששיהיה ראשי תיבות, כך היו כותבים ראשי תיבות, גגת, וגגת לא מובן. אז עשו חסד, זה ראשי תיבות חגת, חגת נהיים, ראשי תיבות של, של השבע הספירות האחרונות. אז לכן, גדולה בפסוק הוא קורא לה לחסד, היא נקראת גדולה. לכן גדול אדוני ומולד מאוד ולעתו אין חקר. ועוד ועוד פסוקים שמראים על גדולתו יתברך, וגם בתפילה, הגדול, הגיבור והנורא, הגדול זה חסד. הגיבור גבורה והנורא תפארת. אז בהחלט הערת הערה נכונה, ראוי ונכון, לא שזה חייב, אני חוזר ואומר, לא חייבים. לא צריך כעת לצעוק על מי שלא אומר את זה, ויצעקו עליו בית הכנסת, ויבזו אותו, ויעליבו אותו, חלילה וחס. רק יגידו לו בניחותה, שכדאי לומר את הפסוק כולו, כיוון שזה פסוק שגור בפי חול. אנחנו אומרים אותו כל בוקר, ויברך דוד. אז יישר כוח וחזק וברוך.
תודה רבה, יישר כוח. נחזור על מספר הטלפון 0253-026-85 באזור חיוג ירושלים, 530-026-85. מקבלים שבת עם הגאון הרב בן ציון מוצפי שליטה. ולשאלתה של דליה ממבשרת ציון, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שבת שלום ומבורך.
השם יחייך ויברך אותך. כבוד הרב, מוזכר על אברהם אבינו לקחה את יצחק להעלות אותו בעקדה. עכשיו יצחק אבינו היה בן 37, כשעד שהיה בן 40 לא היה מדובר עליו, עד שבאו לחפש לו אישה. איפה היה יצחק שלא חזר עם אברהם?
זה המדרש שואל. המדרש משיב ששלח אותו ללמוד תורה. אמר, אם היה כעת חס ושלום נשחט ולא היה זה, לא היה מספיק תורה לו, שלח אותו אותם 3 שנים עד היותו בן 40 למד תורה, ואז קרא לאליעזר, שלח אותו להביא לו את רבקה. אז אותם 3 שנים יצחק אבינו היה עסוק בלימוד תורה, ויש אומרים איפה? בשם מדרש שם ועבר, כי מדרש שם ועבר כבר היה לפנים מאז ומתמיד, בזמן נוח בנו שם פתח את הישיבה יחד עם עבר, ופתחו את אותה ישיבה, והיו שם צדיקים שהיו באותו דור, ואנשים פרושים וחסידים ואנשי מעשה שיושבים ולומדים אצלם תורה מפי שם ועבר. אז יצחק אבינו הלך שם ללמוד תורה במשך אותם 3 שנים. תודה רבה.
תודה רבה, יישר כוח. ישראל מירושלים, בבקשה.
שלום, אני חן כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
אורך ימים בימינה ובשמאלה ושווה כבוד. רצים לשאול את הרב, לגבי קריאה 2 מקרא ואיך התרגום, לגבי התרגום, מתי קומץ חטף, קומץ חטוף, כאילו, וזה, אז לשם יצאו סידורים מרוך השם שנקדו, סימנו, מתי צריך לקרוא, מתי היה, אבל בתרגום, בן אדם לא תמיד יודע, לא מכיר את כל הכללים בזה, אז
זה יקרא איך שיודע, מה יעשה? אבל מי שמגיד בלשון ארמית, ובעיקר למד תלמוד הרבה, ומדרשים, אז פחות או יותר יש לו התמצאות בקריאה. אם כי היום לצערנו גם זה לוקה בחסר, דיברנו מקודם על קריאת תנ"ך, אז גם קריאת הגמרא, הרבה שיבושים יש שם, מלעיל מלרב, לרע לעיל, ועוד ועוד ועוד, ושיבושים של כל מיני שמות, אפילו שמות של של האמוראים גם השתפשו. רב חסדה עשו אותו חיסדה, ורב ששת עשו אותו ששת, וכן על זה הדרך. יש הרבה שמות של תנאים וגם אמוראים שלא לא נהגים כמו שצריך, לא מבטאים את שמותיהם כמו שצריך, אז ממנה זה לוקה בחסר. אבל על פניו בוודאי שאם אדם מסופק באיזה דבר, ילך לאיזה חכם בעירו או לאיזה חכם שבקי בדקדוק וישאל אותו באמת איך מבטאים את אותה מילה שהוא מסופק בה. זה הדבר היחיד שנשאר לנו, שמשמריך וחייך.
יישר כוח, נפתלי מנהריה, בבקשה.
שלום וערב שבת שלום.
שבת שלום וברך.
רציתי לשאול את הרב שאלה. אני מתפלל בבית כנסת ספרדי, אשכנזי, ואני ספרדי. ובבית כנסת אשכנזי לא אומרים ברוך הוא את השם וברך, לפני עלינו שבח. האם אני יכול, לפני הקדיש, האם אני יכול, אחרי שהקדיש בעל החיוב אומר קדיש, אני יכול להגיד ברוך הוא את השם וברך?
אתה מדבר על תפילת שחרית?
כן,
בימים שני וחמישי.
לא, בכללית, בכל הימים.
כל השבוע?
בכל השבוע.
פלא.
לפני עלינו לשבח ולא אומרים.
בערך כלל שני וחמישי הם לא אומרים. למה? כיוון שהיה קריאת התורה, ובקריאת התורה היה שם ברכו את השם המבורך. אז כל הטעם שנתקן ברכו את השם המבורך לפני עלינו לשבח, כך כותבים הגאונים, על צד שמישהו איחר ואת הכנסת והפסיד, את שמיעת ברכו, ושם מובא בזוהר חדש על רות, מובא שהאדם בשעה שהולך לישון בלילה הנשמה היא פורחת ממנו, ובבוקר כשהוא נוטל ידיים היא תחזור ותיכנס ועומדת בחותמו. ועל זה אמר חידלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו ואינה נבלעת באיברים, היא לא נכנסת ומתפשטת בכל האיברים עד שישמע ברכו מפי החזן ויענה ברוך השם המבורך לעולם ועד. ולמה? כיוון שיש בו חמש תיבות כנגד חמש שמות שיש לה לנשמה, וכולם המדרש רבה בבראשית דורש אותם מפסוקים: נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. אז כיוון שכן צריך לשמוע מפי החזן, אז תקנו לנו לאלה שהפסידו ועלינו לשבח. כנל בערבית, מי שהפסיד והגיע במעריב הערביים ואז הפסיד את ברכו, ישמע את הברכו לפני עלינו לשבח. ובאמת שמחזור ויטרי, גם ראשי בסידור שלו כתבו שאם היה איזה אדם שהפסיד בבית הכנסת שלו לא אומרים, יש אצל האשכנזים עד היום בלילות שבת ולילות מועדים שבאמת הם בעלינו לשבח לא אומרים. מדוע? כמו שבדרך כלל כולם באים מוקדם בליל שבת. אבל קורה שבן אדם היה רגע אחת החוצה, ילד שלו עשה איזה בעיה, תינוק, והוא הלך להשקיט אותו וחזר והפסיד ברכו. אז באמת איש אשר כזה יכול לדפוק על התיבה לפני עלינו לשבח ולומר ברכו את השם המבורך, כולם יענו ברוך השם המבורך מעולם ועד. אבל כל זה מדובר באחד שהפסיד, אבל באחד שלא הפסיד שלא יאמר, לא ישנה ממנהג המקום. אם מנהג המקום לא לומר, אז צריך לקבל עליו את תנאי אותו מקום ולא לעשות מנהגים אחרים, משום לא תתגודדו. שכל המצוות תבורך וכל טוב.
תודה רבה, יישר כוח. דינה מכפר סבא, בבקשה.
שלום לך כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום ומבורך. רציתי בבקשה לשאול, החתן שלי לפני שבוע וחצי פרצו למכונית שלו וגנבו לו את התפילין, והיום בשעה טובה מצאו אותם. רציתי לשאול איך הוא ינהג בהם עכשיו, אם הוא יצטרך לצום יום או מה.
לא. הוא, התפילין היו בתוך הנרתיק שלהם.
כן.
והנרתיק שלהם היה בטח בתוך הכיס של הציצית, והכיס של הציצית גם בתוך ניילון, אז זה היה כלי בתוך כלי. גם אם יש חשש שזה נזרק ברצפה, לא הוא הפיל אותם, לא נפלו מידו, לא צריך לצום. צריך להודות לשם שברוך השם חזרה עבדה לבעליה ויניח אותם כדת וכהלכה וישמח בהם. ברוכים תהיו.
תודה רבה, יישר כוח. רוני מבית דגן, בבקשה. רוני, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום, שלום וברכה.
שלום לך. אני רציתי ברשות כבוד הרב לשאול לגבי אבן פינה, אנחנו חושבים להקים בית הכנסת, מה מנהג, אולי כבוד הרב יכול להדריך אותנו מה עושים, מאיפה זה בא האבן הפינה והכל.
אני הייתי מציע לך, אם אתה רוצה לעשות את זה כמו שתקנו חכמים, יש ספר שנקרא הקונטרס היחיאלי, כך שם הספר, כדאי שתרשום אותו, חיבר אותו רבי יצחק אלפיה, אם לא תמצא אותו אני בטוח שיש מאגר של נקרא היברו בוקס, זאת אומרת ספרים יהודיים, ובאותו אתר או באותו מאגר יש שם, אתה תקיש הקונטרס היחידי או בלי היי קונטרס היחידי או הקונטרס, כל אופן תקליט גם את שם המחבר הרב יצחק אלפיה א' למד ב' יוד ה', ותמצא שם את הספר. בסוף הספר יש שם סדר לימוד לחנוכת הבית וסדר לימוד להנחת אבן הפינה לבית הכנסת. אני מדגיש, זה מדובר בבית כנסת, לא מדובר בבית פרטי. שם יש מזמור יושב בסתר עליון לומר, יש קטע של גמרא להגיד אותו, יש קטע של זוהר לומר אותו, ועוד איזה מזמורי תהילים מסוימים שטוב לאומרם שם באותו שטח לפני שבונים את המקום, ושם יש את כל ההוראות אם תרצה לגבי הנחת אבן פינה לבית הכנסת או לישיבה, וגם נוסח בשעה שיורים את האבן, מנחים אותה או שיוצקים את היציקה הראשונה, אומרים הרי אנחנו באים להקים בית לתפילה ולתורה ולעבודת השם. אתה תראה את כל הנוסח שם המסודר, זה סך הכל עמוד או שניים באותו ספר שנקרא הקונטרס היחיאלי. תזכה למצוות.
יישר כוח. ברשות כבוד הרב, אנחנו נצא להפסקה קצרה של פרסומות ותשדירים.
נתח טוב למאדרים בחשות, כל מוצרי הבשר בחשות בדס בן ציון ירושלים, בפיקוחו האישי של הרב בן ציון מוצפי, על פי כל השיטות והחומרות של מרן הבית יוסף והרמה.
בדס בן ציון, כדי שכל יהודי ויהודי בעולם, לכל עדה וקהילה, יוכל לאכול בעיניים עצומות ובלב שקט ורגוע את המוצרים שאנחנו מספקים לציבור.
נתח טוב, כל מוצרי הבשר בחשות למהדרים. 02-58-38-999.
מוריי ורבותיי, רציתי לומר לכם מילים אחדות. המפעל הזה של טהרת הבית, היש אפשרות לתאר איזה דבר נשגב זה? אם אדם תומך בהקמת מקווה, וכל שכן וכל שכן מי שזוכה שעל חשבונו הוא בונה מקווה, וכל שכן אם הוא בונה איזה חדר לקלה, איזה זכות יש למי שמקים את המקווה הזה?
טהרת הבית ובונים מקוואות להנצחת בורות תבילה, חדרי קלה ומקוואות, 02-80-80-88.
כי אם אין לנו טהרה, אין יהדות.
02-80-80-88.
חזרנו לתוכנית מקבלים שבת עם הגאון הרב בן ציון מוצפי שליט, הראש מוסדות בני ציון. כעת נפנה אל שאלתו של אוריאל מרמת הגולן, בבקשה.
שלום, שלום לכבוד הרב.
שלום וברכה רבה.
השם יאריך עמך בטוב, שמותיך בנעימים בעזרת השם. הרב, יש גם, כמו שהרב גם הזכיר מעט, לא מעט פעמים, יש אנשים בשבת קודש נוהגים לקום מוקדם, פולל בנצח חמה. אז הם מסיימים, 8:30-9, ועושים קידוש, ואז לפעמים לוקח זמן לאכול בארוחה המרכזית. שאלה, שמי שעושה קידוש, נגיד אנשים כמוני, למשל, רוצים לשתות נגיד קפה, שחור או נס, ורוצים, וזה עוזר להם להיות ערניים במשך השבת. האם זה בעיה אחרי הקידוש, שאתה מכוון לפתור את כל המשקים שבסעודה, לשתות משהו שאתה צריך לברך עליו שהכל? האם יש בזה בעיה אם אתה לא, עדיין לא קורא את הסעודה?
די ידידי, שבגמרא מפורש יין פותר כל שאר משקים. בתוספות שם כתבו, הטעם הוא מפני שיין קנה לו חשיבות יתרה. דווקא היין, אף על פי שאפשר לעשות ינות גם מתאנים או מרימונים, כמו שהיום אנחנו יודעים שיש הרבה שעושים מבננות ואפילו מדובדבנים, ולפעמים ממשהו שקראו לזה דובדבן, עשו לו שינוי השם. אבל הגפן זה גפן, זה הענבים, היין היוצא מהם, הוא נעשה מלך. וקנה לו חשיבות בפני עצמו וברכתו בורא פרי הגפן. באשר על כן, כשאדם ברך על היין או מישהו אחר ברך ופטר אותו, אבל הוא טעם מן היין, אני מדגיש טעם, כלומר אם שמעתי קידוש ממישהו אחר, התכוונתי לצאת את החובה, לא טעמתי מן היין, זה לא מועיל, אבל טעמתי מן היין, מועיל. לאיזה עניין? לעניין שאחר כך אם אני רוצה לשתות כל סוגי המשקאות שברכתם שהכל או הגפן, אני יצאתי ידי חובה בברכת הגפן וביין שטעמתי כבר בקידוש. עד מתי? עד ברכת המזון, או עד שישנה את מקומו, ילך ממקומו. כלומר, כל עוד ואתם בבית הכנסת או בעזרת נשים, עדיף שתעשו את זה באיזה חדר סמוך לבית הכנסת, כיוון ששתיית יין בבית הכנסת זה לא לכתחילה. כל המשקאות החריפים גם זה יש איתם קצת בעיה, גם נסדה חמד העריך בזה. אז שתית, אחרי ששתית טעמת כל מה שאתה רוצה לשתות, משקאות חמים וקרים, מוגזים ובלתי מוגזים, מסוכרים ולא מסוכרים, מה שאתה רוצה, אתה שותה בלי ברכה עד שאתה מסיים ועוזב את המקום, אז אתה מברך אחר כך מחדש. או בבית כשעשינו קידוש, כל השתייה שנשתה אחרי הקידוש ובתוך הסעודה עד ברכת המזון לא מברכים על השתייה הזאת. אחרי ברכת המזון רוצה לשתות כבר מה שרוצה לשתות, חייב לברך. אז זו ההלכה, ולכן צריך לדעת שכך זה גם נוהג גם לגבי קידוש וגם לגבי כל יתר המשקאות. יין פותר כל שאר משקים. תודה רבה.
תודה רבה, ישר כוח. כעת חיים מקריית שמונה, בבקשה.
שלום הרב.
שלום, שלום.
רציתי לשאול את הרב לגבי הצחצוח שיניים בשבת על המשחה עצמה. האם שאני שם את המשחה על המברשת ומצחזר בשיניים, השאלה שלי אם זה יש בה משום ממרח או שאין בה משום ממרח?
קודם כל, דרך העולם, ברוב העולם, כל העולם אפילו, שמים את המשחה על המברשת, כך נוהגים, ואחר כך לוקחים את המברשת ומתחילים לשפשף. אני לא מורח פה שום דבר, אני לא ממורח, אלא אני משפשף. זה כמו דבר נוזלי שאני משפשף אותו סביב השיניים ובין השיניים והחניכיים, מסביב, מלמעלה ומלמטה, מקדימה ומאחורה. אני לא ממרח פה כלום, ולא נעשה פה בפועל גם מרוח, כיוון שבלוטות הרוק מתחילות לעבוד שעות נוספות, בשעה שהן מרגישות שאיזה דבר זר חדר לתוך חלל הפה, והכל נעשה שם קצף אחד גדול, ונעשה הכל כמו איזה סבונייה, ואחר כך האדם שוטף את השיניים, לכן אין פה צד לומר ממרח, מה גם שאין מתכוון למרח, וכל מרוח, קודם כל מרוח, עיקר מרוח זה בדבר שהוא גידולי קרקע, ושנית, גם, אמנם יש לנו מרוח גם בדבר שאינו גידולי קרקע, אבל זה לא דאורייתא, ושנית, גם המרוח הזה הוא לא מתכוון בכלל למרח, אין פה מתכוון, וגם אין פה צד מרוח, כי בפועל אין פה מרוח. אז לכן אין כאן שום צד של מרוח, רק מה יש את הבעיה היחידה הידועה, שאדם שהחניכיים שלו רגישות, והן מוציאות דם, אז יש לו בעיה לגבי צחצוח שיניים בשבת, אז טוב שיעשה שרק ישטוף עם מי פה או עם כל מיני, או אפילו עם המשחה עצמה, עם מים, אבל לא במברשת, או במברשת רכה מאוד מאוד, שאחרת אם הוא מוציא דם, אז יש בעיה עם זה. אבל על פניו, רוב העולם שהם בריאים יכולים לצחצוח שיניים כדת וכהלכה, בלי שום בעיה. תודה.
תודה רבה, יישר כוח. דוד מהצפון, בבקשה.
שלום הרב, רציתי לשאול, אני הרבה זמן חיפשתי מקור למה שאמרו שכהן גדול היו נכנסים בבית שני והיו קושרים אותם בשושלות של ברזל. בסוף מצאתי בזוהר בפרשת אמור ובפרשת החרמות.
נכון.
עכשיו, יש לכאורה איזושהי סתירה ביניהם. באמור רשום שקשר של זהב היה קשור ברגלו, ובחרמות רשום כפתרה,
לצורה.
השאלה אם זה סותר אחד את השני.
האחרונים דנו בזה, הגאון חידה גם כן, אם אני לא טועה במדבר קדמות, מדבר בנושא זה. זה לא סתירה, זה בהחלט אותו דבר, זה שלשלת אחת של זהב. החכמי הקבלה ביארו שזה סוד נחש כרוך על עקבו. למה? מכיוון שזהב לא היה נכנס לבית המקדש, בפרט לבית קודש הקודשים. כך כתוב במשנה, זהבים מעביר ולבנים לובש, שעבודת היום בבגדי לבן. ולמה? הגמרא אומרת, למה לא נכנס עם בגדי זהב? כיוון שאין קטיגור נעשה סניגור. הזהב מזכיר את העגל. אנחנו לא רוצים להזכיר היום את העגל. אז הנה, הכהן הגדול היה נכנס עם שרשרת כזאת, אלא יש אומרים שלא הייתה דווקא מזהב, הייתה משהו אחר. שאומרים, לא, הייתה מזהב, אבל מה בכך? זה קשור על הרגל, כמה שמדובר באנשים שלא היו כל כך ארגונים, וחששו שמימותו שם בפנים חס ושלום, ואח ועזר הקרב יומת, ואיך ייכנסו שם להוציאם, שהיו רואים שהוא מתעכב, אז היו מושכים אותו, ובאים וגוררים אותו, מוציאים אותו משם. אז כמה שזה לצורך, לכן התירו לדבר שהוא לצורך. אבל זה היינו, גיסטרה או שלשלת, לא חייב שיש בזה חלילה מחלוקת. יישר כוחך.
תודה רבה. יישר כוח. שלום מירושלים, בבקשה.
שלום לכם, כבוד הרב.
שלום, שלום.
בני חרדי שיחיה נולד לפני 10 חודשים, ועם איזה מכשיר גילו שיש לו איזה נקב קטן בלב שיכול להיסגר טבעית. ואתמול היינו בביקורת והוא לא נסגר, אז הרופא הביא עוד 3 חודשים והוא צפה שיצטרכו לו עלינו לנתח את זה וכו'. אז ניתוח בלב, שיש סיכויים גדולים להצלחה. השאלה שלי זה קודם כל מה לעשות מבחינת זה שמי שיש לו חולה בביתו הולך לחכם
אני רוצה להרגיע אותך, זה לא בעיה כל כך קשה,
וגם איך להתייחס בכלל,
בעיה מצויה לצערנו, ובעיה שניתרנת לפתרון בנקל. שנית, אף פעם את תסמוך על חוות דעת של רופא אחד, בפרט בנושאים כאלה גורליים. תמיד צריך לשמוע את המומחה השני לאותו מקצוע. אני מבין שהייתם אצל קרדיולוג, אז תיקח לך קרדיולוג ממקום אחר. למשל יש הדס עין קרם, אז יש את תל השומר אחד מול השני, או יש את בילינסון ואחרים. תחפש רופא שהוא כבר מומחה ויש לו ניסיונות בדברים אלו, גם הוא שיראה את זה ויגיד האם זה יכול להתאחות לבד או צריכים את הניתוח, וגם איזה סוג ניתוח, לשיטות שונות. ובעזרת השם, אל תדאג, הבן הזה יקום מחוליו ויהיה בריא וחזק, ואנחנו מכירים הרבה מאוד כאלה שעברו את זה בשלום. היום אפילו סבים לנכדים. אז הבן הזה גדול יהיה בישראל, הוא בריא יהיה וחזק יהיה, ואין לך מה לחשוש. חזק באמת, השם ישלח דברו וירפאהו וירצון.
אמן ואמן. כעת אל יצחק מצפת, בבקשה.
שלום, כבוד הרב.
שלום, שלום.
רב, רציתי לשאול, מה הטעם שמברכים על פיתה עם זאטר או על לחם שום המוציא ולא מזונות כמו כיסים ממולאים?
יפה. אתה תראה שבמרן, באותו סימן, מרן הבית יוסף עצמו בשולחן ערוך הביא שתי סעיפים שלכאורה מי שקורא אותם תמיה, נראים לו כשוטרים. סעיף אחד הוא כתב שאותם וציקים, אינפנדות וכל מיני שמות יש להם שם בלדינו, שממולאים בבשר או בדגים או בגבינה, נחתם המוציא לחם מן הארץ. ואחרי זה לא עברו כמה סעיפים, הוא כותב שאלה ממולאים בשקדים, באגוזים וכדומה, וחתם בורא מיני מזונות. מה ההבדל ביניהם?
הוא היה הכי חזק.
ומה ההבדל ביניהם? ההבדל הוא פשוט. ההבדל הוא שכל דבר שדרך ללפת בו את הפת, זאת אומרת שאוכלים אותו בתוך ארוחה, כמו בשר או דגים או גבינה או ביצים, כיוון שאת זה דרך לאכול אותו בתוך הסעודה, אז הבצק הוא בצק של לחם, אני מדגיש, לא בצק עלים, מה שיש היום ברקסים למיניהם, לא, בצק של לחם ממש, אז מרחתו נשארת המוציא לחם מן הארץ. אבל דבר שהוא בא בתור מתיקה, אפילו שהבצק הוא בצק של לחם, שזוכר פעם היה בירושלים, גם בשאר הערים, היו מוכרים הרוכלים בבוקר בבקרים בכל מיני מקומות, ליד בתי ספר, ליד מרכזי עבודה, או או ליד קליניקות, היו מוכרים כל מיני עוגות כאלה שהם בצק של לחם, אבל ממולאות, יש כאלה תמרים, יש כאלה אגוזים, יש כאלה לוזים. היה אחד מסתובב בירושלים, היה צועק, אבו ג'וז, אבו לוז. ג'וז זה אגוז, ולוז זה שקדים. והיה מוכר אותם, מרחים עליהם בורא מיני מזונות. מדוע? מפני שכיוון שאלה נקראים מיני מתיקה, כי גם באגוזים ובלוזים ובשקדים היו מערבבים מעט סוכר, וגם אם אין סוכר, זה לא בא בשביל לאכול, אף אחד לא עושה סעודה על אגוזים. אגוזים באים לקינוח. נמצא עכשיו, נחזור לשאלה שלך. השאלה שלך שאתה שאלת לגבי לחם שום, לחם זעתר, וכל מיני לחמים, אותו הדבר, מה שנקרא לחמי בעג'ין. החלבים היו נוהגים, עד היום נוהגים, לעשות כמו פיצה כזאת, איזה כיכר, כמו פיטה, שמים אותו על האש או על בתנור, ומפזרים עליו מלמעלה פירורים של בשר עם כל מיני תבלינים, וקוראים לזה, כמו שאמרתי, לחמי בעג'ין, כלומר, בשר עם בצק. זה צריך לברך, אם הוא לא מלוח או לא מתוק, זה צריך לברך עליו המוציא לחם מן הארץ, כיוון שזה דרך ללפת פה את הפת. אותו הדבר הפיצות למיניהם, אם הבצק הוא לא עם חלב, אלא בצק גמור של לחם, כמו שעושים בבית, לוקחים חתיכת פרוסת לחם, או לוקחים פיטה, מפזרים עליה פירורי גבינה עם זעתר או כל מיני דברים אחרים, מכניסים לתוך הטוסט או לתוך טוסט אובן או לכל סוג איזה תנור שהוא, ואחרי זה מוציאים אותו משם, זה לחם, זה ברכתו המוציא. מתי הפיצה ברכתה מזונות? כאשר העיסה עצמה השתנתה, כגון ששמו בה שמן, ובעיסה עצמה ערבו חלב, וטעם החלב ניכר בעיסה, זה ברכתו בורא למזונות. אז יוצא לסיכום שלחם שום, לחם בצל, לחם זעתר, וכל סוגי הלחמים האלה שהיום אנשים אוהבים להכניס לבתים, ברכתם המוציא לחם מן הארץ, ודינם כדין לחם גמור, שחייבים בנטילת ידיים ובברכת המזון, יאכלו ענבים ויסבם. תודה רבה.
תודה רבה, יישר כוח. אסנת מנתניה, בבקשה.
שלום, כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת יום וברך. ברשותך, יש לי שאלה. לפני כשבועיים בערך בית בכסלב נפטר מור אבי, זכרונו לברכה. ולנו הבנות נאמר שמן הראוי וזה נכון להדליק כל אחד בביתה שלה נר נשמה לעילוי נשמתו במשך שנה. האם זה נכון?
לא נכון בכלל. ואסביר את הדברים. נר נשמה לעילוי נשמת הנפטר מדליקים כל שבעה ימים, לא יותר. והסיבה של הנר נשמה, כיוון שנשמת המת באה לשם ופוקדת את אותו מקום. ולכן במקום שיושבים בו שבעה, ראוי להדליק נר נשמה במשך השבעה ימים. זה מה שעשו היום נר שבועי, בדיוק בצורך הזה. אחרי השבעה ימים אין שום עניין בזה, אלא העניין הוא, ואת העיקר חסר מן הספר, שכחות העיקר, להדליק לו נר חשמלי בבית הכנסת. כך מובן לא פוסקים. ועוד בראשונים, והגאון השדה חמד העריך בזה, שיש בזה עניין, כיוון שבבית הכנסת יש מצווה, הפסוק אומר בבית המקדש לעלות נר תמיד, מכאן דרשו רבותינו במדרש, במדרש תנחומה, שגם בבית הכנסת או בכל מקום ששם מקום תפילה קבוע, מדליקים נר אפילו ביום, כי זה לא נעשה בשביל אורה, אלא לכבוד. כמו שהנר בבית המקדש היה לכבוד, ולא בשביל העיר, כך גם זה. כתב אז לחמד, ולכן, כיוון שהנר הזה, במקום מדליקים אותו נר תמיד בבית הכנסת, לכבוד השכינה הקדושה, ידליקו אותו לעילוי נשמת המת. מכאן התפשט המנהג בכל הארצות, ארצות המזרח והמערב, אשכנז וספרד, שמדליקים, אם זה נר חשמלי היום, אם זה פעם זה היה נרות ממש, לעילוי נשמת המתים, כל 12 חודש. אחרי 12 חודש אין עניין בזה, כיוון שהסתיים דינו, וכבר כתב הרמב"ן בשם רבנו יצחק בן גיאת, שאין זה כבוד ואין זה שורה דרך ארץ להזכיר את המת אחר 12 חודש מפטירתו. מרן בבית יוסף גם כן הביא את זה ביורה דעה, ולכן זה הסיבה. אבל בבית אין שום עניין. כנגד זה, יש לנו איזה עניין מסוים שהביאו ראייה, רב חמדת ימים הביא ראייה, מהמעשה שקשור לנו למוצאי שבת הקרובה. מוצאי שבת הקרובה זה יום פטירתו של נר ישראל, הוא רבנו הקדוש רבי יהודה הנשיא, מחבר שישה סדרי משנה. נפטר בט"ו לחודש כסלו. רבנו הקדוש, לפני פטירתו, מסכת כתובות מובאה, שהוא אמר להם, לבני אני צריך. הוא הזהיר אותם, יזהרו בכבוד עמכם, כך אמר להם, נר יהיה דלוק בערב שבת. שלא ודאי נר דלוק, אלא הסיבה, אומרת הגמרא, שהוא היה בא כל ליל שבת מבקר לביתו אצל אשתו ועושה לה קידוש. אגב, הגאון חידה בספרו שם הגדולים שם דן כיצד, הרי כיוון שנעשה אדם מת, נעשה פטור מן המצוות שנאמר במתים חופשי, אז הוא היה פטור מקידוש, אם הוא פטור מקידוש, אשתו כן חייבת בקידוש. איך הוא הפטור היה מוציא אותה ידי חובה? אני מתרץ כמה תירוצים, התירוץ העיקרי, צדיקים במיטתם קרויים חיים, וגם שנה רבנו הקדוש היה נראה בבגדי חמודות שלו, כך כתוב. היה מופיע, לירושלמי מובא, שהיה מופיע עם הגוף עם צורת הגוף, לא הגוף ממש, אני לא יודע אם זה היה, ודאי זה לא היה גשמי, אבל עם הבגדים, אותם בגדים היפים שהיה לובש, הבגדי החמודות שלו, שהיה לובש אותם בשבת, היה מופיע. אז כמובן שהצטייר בציור של העולם הזה, כאילו נעשה חייב במצוות ששייכות לעולם הזה. איפה הם פטורים? שם, בקבר, או בעולם העליון. אבל ביותו כאן, בתוכנו, בין החיים, אז יש צד לומר שיש חיוב. אז מפה למדו שהנפטר, אם הוא צדיק, הוא מופיע בליל שבת בבית שהוא היה גר שם. עכשיו איפה? בבית שאיפה שאשתו נמצאת. או בניו, או בנו הבכור נאמר. אבל לא כולם, לא, הבנות לא צריכות להדליק. לכן היה מנהג בעדות מסוימות שהיו מדליקות עוד נר לעילוי נשמת המת כל השנה כולה בליל שבת. לפני הדלקת נרות שבת, היו מדליקים נר אחד, או איזה נר חשמלי אפילו, אומרים שזה בשביל המת. אתם לא צריכות, אם את רוצה דווקא, אז למשל בערב שבת הרי בין כל מדליקים מנורות חשמל בבית, וזה מנורת חשמל אחד, תאמרי שזה לכבוד עילוי נשמת האבא או האמא או מי שנפטר, ובזה יצאתם ידי חובה, אבל נרות לא צריך להדליק. תבורכו ותצליחו.
תודה רבה, יישר כוח. יוכי מרחסים, בבקשה.
שלום וברכה, אני רציתי...
שלום, שבת שלום.
רציתי לשאול את הרב, בקשר, אנחנו מגדלים תינוקת בבית, היא לא שלנו, היא גדלה אצלנו בבית. קיבלנו אותה לא מזמן, והיא נולדה פגית. המטרנה שהיא אוכלת, זה מטרנה של פגים, והיא לא קשרה, אין לך שאלה מהדרין, יש... זה קשר חלבי מחלב נוכרי. ודיברנו הרבה אצל מטרנה וכל החברות שאפשר למאכל תינוקות, ואין... אין מטרנה כשרה כזאת של פגים.
ידוע.
אני רוצה לשאול, מה
הלכה?
אנחנו רוצים...
מותר בהחלט, רק אם אתם מחמירים שלא לאכול חלב נוכרי, אתם עצמכם והילדים שלכם, אז תייחדו כפית או סט של כפיות מיוחדות עם כלים שלה לאותה תינוקת, שבהם תכינו לה את אותה מטרנה. זה בהנחה שהמטרנה היא... חמה, אבל אם היא קרה, אני לא יודע אם צעד כדי כך צריך להחמיר, אבל אם אתם מחמירים, אז כדאי לייחד לה כלים מיוחדים, וגם אם קרה שהחלפתם איזה כפית או משהו, לא קרה שום אסון, זה לא אסור, זה רק חומרה בעלמה ומנהג חסידות. אני מדגיש, זה מנהג חסידות. אז לכן, בוודאי שאתם יכולים להאכיל אותה, ובעזרת השם תהיה בריאה ותגדל, בזכות המעשים הטובים שהיא תעשה כל ימי חייה, היא וצאצאיה, יהיה שלכם, אשריכם ישראל, ברוכים תהיו.
תודה רבה, יישר כוח. אנחנו לקראת סיומה של התוכנית, כבוד הרב, איזושהי נקודה מחזקת בעניין פרשת השבוע.
כן, הרבה נקודות מחזקות, אבל אחת הנקודות הכי מחזקות זה שהמדרש אומר שיעקב אבינו התפלל לא על עצמו, באותה תפילה נוראה שאנחנו רואים, מצילי נינה מיד אחים מיד אסב כי הרי אנוכי אותו, וכל מה שהוא אומר, ואתה אמרת היטב היטב עמך, קטונתי מכל החסדים, הוא לא התפלל על עצמו, הוא לא התפלל, אלא התפלל עלינו ועל כל הגלויות שעתידות להיות. ונזכרנו את מדרש רבה, כמה הוא נחמד וטוב לקרוא בשבתות את המדרשים על הפרשה. אז המדרש כך פותח, רבי פנחס בשם רבי ראובן, חמש פעמים אמר דוד המלך בתהילים, קומה, קומה השם באפיך, קומה השם ינשא בעברות צורריי, קומה אליי במשפט ציוויתה, ועוד אמר לו הקדוש ברוך הוא, אין אני קם אלא כאשר יש שוד עניים ואנקת אביונים, שנאמר משוד עניים ואנקת אביונים אתה אקום, אמר אדוני, ישית באשע אפיח לו. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, אתה יודע מתי אני קם? מתי שגוג ומגוג יבוא על ישראל, שעליהם יתפלל ישראל, על ישראל יתפלל ליעקב אבינו באותה תפילה נוראה, הצילני נע מיד אחי מיד עשיו. אומר המדרש דברים מבהילים, נע זה השמות של אותם רשעים, נבוכדנצר, אחרי זה היה איתו ניקנור, א' זה אנטיוכוס, ואחרי זה יש לנו גם היום בימינו נון זה נסראללה וא' זה אחמדינג'אד, אלה שני העמלקים של דורנו אלה. אז ביקש יעקב אבינו הצילני נע מיד אחי מיד עשיו, אומר המדרש שהוא התפלל על כל הדורות כולם, והוא ראה את כל הגלויות, גלות בבל, גלות מדי, גלות יוון וגלות אדום, והאחרונה החמישית זה מלחמת גוג ומגוג. שהשם יציל אותנו ואת עם ישראל מכל צרה וצוקה, מכל צר ואויב, ויחזק את ידי האנשים המופקדים על ענייני הביטחון, שיעשו את הדברים הנכונים, הרצויים, המדויקים והטובים, ולא תצא שום תקלה מתחת ידיהם לעולם, וישובו כולם לשלום, כל החיילים ישובו בשלום לבתיהם, לא ירע שום נזק לשום יהודי בעולם כתוצאה מכך, כי הם מכריזים מלחמה היום, האיראנים העבורים האלה, לא רק על הארץ פה ויושביה היהודים, אלא על כל יהודי בעולם, כך הם הכריזו השבוע בפירוש. אז אם כן, יש להם מלחמה עם הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא שיקום ויכניע אותם. בפרט בפרשת וישלח מובהר הרבה מאוד בספרים, שיש הרבה להרבות בתפילה ובבקשות לפני השם יתברך, כי השבת הזאת, הפרשה הזאת, מסוגלת מאוד להכניע את האויבים. גם מובא בספרים, בזה אני אסיים, שמי שצריך לצאת לדרך, או הולך לאיזה משפט, או לאיזה דבר חמור, גורלי, שיש לו במשך השבוע, במוצאי שבת, יקרא את פרשת וישלח מיד אחרי ההבדלה, עד במאה כשיטה. אני חוזר, במאה כשיטה, איפה שקנה יעקב אבינו את חלקת השדה של שכם, ושם מקום קבורת יוסף. את כל הפרשה, את כל הפסוקים של הפרשה. כל שכן וכל שכן בשבת זו, שאנחנו קוראים בפרשה את פרשת וישלח, אז יש התעוררות מיוחדת בשמיים להגן על עם ישראל על ידי אותם פסוקים, כי יוצאים מהם שמות קודש נפלאים ונוראים ונשגבים ועצומים, כדי להגן על עם ישראל באשר הוא.
יישר כוח כבוד הרב.
שלום וחיים טובים ומאושרים. תודה לכל הצוות באופן.
אמן ואמן לכל הברכות, נודל גם למשה זמיר בהפקה, אריה אלפמן ואלכס עזומוב על הביצוע הטכני, אני אלעזר רוזברגר.